יום שלישי, פרשת ויצא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם דברים שנאמרו במסע התפילה לרבין בלוז'ין על ידי דירשון מתוך הספר סדרים אורונן, שסיפר אדון רב שלמה קניאבסקי שליטה, ראש ישיבת קירת מלך בקבר ציון, שכולם זוכרים את הימים האירוניים שעבר הסבא הרב אליושיב זצ"ל, המצב הבריאותי שלו היה קשה. 20% מתחילת הרופאים זה היה 20% שיחיה, 80% שלא יחיה, בין אם יעשה ניתוח, בין אם לא. העולם רעש וגעש, הסיכויים שהניתוח הצליח שאפו לאפס. אבל בזכות תפילת רבין, הניתוח הצליח והוא חי עוד 10 שנים נוספות. ואחרי זה, אבל הוא לא יצא אפילו לשמחות של המשפחה הקרובה ביותר. אבל 30 שנה אחרי הניתוח הגיע לבקר אותו יום אחד, ראש עיריית ירושלים לשעבר, הרב אורי לפוליאנסקי, עם הזמנה לבר מצווה לבן שלו. בשביל לקבל ברכה לקראת הבר מצווה, אמר לו מורן הרב אליושיב, ברכה אני אתן לך, אבל אתה יודע שאני לא אצא לשמחות, אפילו לא של הקרובים ביותר, אני מצטער מאוד. אמר לו הרב לפוליאנסקי, לרגע אחד לא באתי לבקש שהרב יבוא, מי כמוני יודע את המצב הבריאותי, אני רק רוצה ברכה. טוב, הרב אליושיב ברך אותו, עזב את הבית. הגיע היום שבבר מצווה, הרב אליושיב אומר למשפחה, הולכים. אמרו לו, מה הולכים? הוא אמר, יש בר מצווה, הולכים. שאלו אותו, הרב בקושי יכול לזוז מהמיטה, לקרובים יותר רב לא הולך, לבר מצווה. הוא אמר, כן, אני חייב ללכת, יש לי הקורס הטויב. שאלו אותו, איזה הקורס הטויב? הוא אמר, יש לי ארגון, יש לו ארגון יד שרה, שיש לי מיטה שאני יכול לשכב עליה. וגם ההליכון שאני הולך, יש לי יד שרה, אני חייב לקורס הטויב. אמרו לו, שתי תשובות לדבר. א', היה כדאי לו להקים את כל הארגון, זה לא רק כדי שהרב ישתמש פעם אחת במיטה ובהליכון. אם כן, הרב לא חייב לעקור את הטועים. ב', הרב עשה אותו בראש עיריית ירושלים, ודאי שהוא חייב לרב הרבה יותר ממה שהרב חייב לו. אמר אליושיב, בקרת הטוב, זה לא תשלום על טובה שפלוני עשה. אם זה היה תשלום, באמת היינו צריכים לדון מי עשה למי יותר, כדי לדעת מי חייב למי. אבל הקרת הטוב, זה מידע שאדם צריך לרכוש לעצמו, בין שאר מידות טובות שהוא צריך לרכוש. אם כן, כבר עשה לי טובה, אני חייב להכיר לו טובה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. בסוף הספר נר לשולחן שבת, סיפר, הוא פה סיפר לידיד מעשה מופלא שמסופר במשפחה שלהם, על סבתא הצדקנית שהייתה יתומה מאב. בגיל 15, אבא נגלה אליה בחלום, זה היה רבי סיפרני שולזינגר, ולידו ניצב איזה בחור, והוא אומר לו, תראי, זה הבחור שלך. והחלום היה נראה לה מאוד משונה, כי היא הייתה נערה ירושלמית, שהייתה בטוחה שהחתן שלה יהיה עם לבוש ומראה ירושלמי, אבל הבחור היה אדור בלבושו, נראה כבחור סבודקאי, אבל ככה אבא אמר. עברו השנים, הגיע כבר גיל 24, ואותו בחור לא נראה באופק, היא חיכתה, אבא אמר לי בחלום, הייתה להם חלות נוקולות בירושלים, שנת תפרש פי ג' עלתה ישיבת סלובודקה לארץ ישראל, וקבעה את מקומה בעיר חברון, אחרי מורות הרפת, הגיעה הישיבה לירושלים, יום אחד נכנס אחד מבחירי הישיבה, בנימין סוקולובסקי, לחנות לקנות סיגריות, והנה לתדמתו המוכרת פורצת בקריאה נרגשת, מאמה מאמה ורצה החוצה, היא רצה הביתה שהיה לבית שלה כשהיה בקומה מעל החנות בקריאה נרגשת, אמא הבחור הגיע. ועוד באותו לילה נחגגו האירוסים. ימין היא סיפרה שהיא תלתה את מה שאביה הבא בחלום כדי לשמור עליה. רוב בני המשפחה עזבו את הדת והם פיתו אותה בלי הרף שתבוא לקיבוץ. תעזבי את חיי הניות בירושלים. בואי, כדאי לך, יהיו לך חיים טובים. והיא עמדה בזה, נערה בודדה, יתומה, עמדה כצוק איתן מול כל הפיתויים. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ותימר אלוהיו על יחר בעיני אדוני. יש פה דברים נפלאים מהספר על רב זלמן בריזל. רב זלמן היה מרבה לחזור על הדברים של הרב חיים ויטל זצ"ל. שהוא שאל, למה העניין של תיקון המידות לא נכתב בתורה במפורש? הוא מתרץ את זה במשל. או שלמדת עבודה עם אמא. אמא שלחת את הבן שלה לקנות יין, שמן, אחרי שהיא יוצא, אז אמא שלה צועקת אחריו, תיזהר שלא יישבר, תביא תוך איזה כלי, לא ביד. תארי, כל מי ששמע יצחק, ילד כזה שצריך להזיר אותו, שדבר נוזלי צריך לקחת בכלי ולא ביד, אז הוא לא ברדת, אי אפשר לשלח אותו לחמוד בכלל. והנמשל הוא שהתורה הקדושה, כדי לשמור אותה, לקיים את המצוות כראוי, אי אפשר בלי שתהיה שוכנת בכלי מתאים, היא זקוקה, התורה זקוקה לכלי קיבול של מידות הגונות וישרות. אז לכן פשוט, שלא צריך להזיר על המידות, כי הם ההקדמה לכל התורה כולה. אני אספר פעם לתלמידים, שפעם איזה אדם תימוני התחיל להתפלל בכיבוד ובסנדרש, והוא היה התפלל בצעקות, צעקות משונות, רק קשה לסבול את זה. הוא אומר שהוא סיפר את גלמל שבלב, הוא כעס על אותו יהודי שמפריע לכולם. הוא חשב לעבור לפינה רחוקה יותר בבית הכנסת, כדי לא להפריע, כדי שאני לא, שלא יפריע לי אותם צעקות. אבל פתאום עצרתי את עצמי ואמרתי, מה צריך להיות? קול של יהודי בתפילה שלו מפריע לי. הוא אמר, מכאן ואילך נעמדתי בתפילה דווקא סמוך לאותו אדם, כדי לשבר את הטבע הסורר שלי. ואז כשעשיתי את זה, סיפר הזלמן, עם הזמן כבר הפסקתי לשמוע את הצעקות של אותו אדם כלים. ורב זלמן ניהל מלחמה עיקשת עם, עם הטבע של הרגזונוס והקפדונוס. ספרים בני המשפחה שפעם ראה אחד המחדים את רב זלמן שעומד במטבח ליד, ליד הקיור, והעיניים שלו תקועות עמוק עמוק באיזה ספר, וברקע נשמע כל טפטוף מים שלא סגור לגמרי. אז הנכד, נכד מיהר לסגור את הברז, אבל למרבה הפלא, רב זלמן מרים את העיניים ופותח שוב פעם את הברז. אז הנכד תמר, מה זה? הסביר לו, הסביר לו רב זלמן שהטפטוף הפריע לי, הוציא אותי משלוותי. אמרתי לעצמי, אם בכוחו של דבר כזה פעות יפריע לי מהלימוד, ולכן באתי, נעמדתי קרוב, כדי להתרגל שזה לא יפריע לי. בדומה לזה, קרה פעם שאחד הדלתות בבית לא הייתה סגורה טוב, היא הלכה, הלכה וחזור. וכשניסה אחד לבני הבית לתקן את הבעיה, אז רב זלמן עצר אותו, אמר לו, אדרבה, אני רוצה להתרגל שזה לא יפריע לי. וככה בשימת לב מתמדת, בעמל והגיעה צרופה, הוא זיקח את כל כוחות גופו ונפשו, שיאבד אותם לעבודת השם. פעם הוא נכנס לבית שי, עם רשת פנים מתוחה, כי מין עצב, זה היה דבר נדיר מאוד. שאלו אותו, אם הוא לא מרגיש טוב, הוא אמר לו, הוא לא מרגיש טוב. אז הוא אמר, זה תרופה אולי תיקח? הוא אמר לו, הכאב לא בנפש, הכאב הוא בנפש, לא בגוף, לא יעזור תרופה. הוא סיפר שזה יהודי אחד, תלש לחדר הקטר שהיה בחזוקי שלו במירון. הוא אומר, אני בעצמי הכנסתי אותו לשם תמיד בתוך נסת אורחים, אבל עכשיו הוא בכל כוחו, צריך להשתלט על המקום הזה ולהפוך אותו לנחלה הפרטית שלו. אז מה הבעיה? שאלו, אמרו לו, תזמין את הזינטוי, האמת יצאת לאור. מה, אתם לא מבינים. לא החדר במירון מטריד אותי, מפריע לי שזה כואב לי, שהלך לפי דברים, הגעתי לחלקה, אז זה מה שמפריע לי. ברור לי שאני לא מכיר את עצמי, ואני לא יודע מה יהיה איתי, וככה הלך ודאג. כשהוא הגיע לגיל 70, ראו אותו פתאום הולך עם תחבושת על היד, שאלו אותו מה קרה, זה אמר שהוא למד את איגרת הרמב"ן, שהרמב"ן מפליג בעל אודות מידת הכעס, כל הכל התחיל לעבוד את הדזורה וכו'. כשאני לא אשכח את זה, אז עשיתי לי סימן, סימן שיעמוד לנגד עיניי, שאני אנצל מהכעס ברגע של אמת, וככה, במשך 3 חודשים בגיל 70, הוא הסתובב, אם אתה חבוש את אותו סימן שלא לבוא לידי כאן. אנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא כל העם. יש פה דברים, מה יש האליטי שפורסם בגיליון השכחה פרטית. אחד מספר פה, אתה מכיר את שבילי ניו יורק, כמו את הקשיים הגדולים של אוספי התרומות שם, כשמגיע יהודי מארץ ישראל ואוסף כסף לחתונת הנכדים שלו, צריך לדעת איך לעשות את זה, הצאצאים שלו. כבר לא מספיק לקום, צריך להסתובב, לא מספיק לקום ולסרע, צריך להסתובב, לדפוק על הדלתות המחנות, להגיד את המילים התאימות, למצוא את המסילות הישירות, ליבם של עם ישראל, טוב חדורייסה, מפסי קלה, כל ליבם. ספר שזה חבר שלו, רב מנדל, ספר לו שהוא מתכוון לצאת למטרה של החזקה לו. הוא מבקש ממני, אם אני יכול לשבת איתו בניחוסה, להעביר לו עצות מחכימות. אז אומר שהעצות שלו בדרך כלל לא נוגעות לחלק של התרמה, לחלק של ההתרוממות. אשר יהודי של ארץ ישראל, גם שם בגולה, לא לוותר אפילו בציבור, להמשיך לקבוע זמן ללימוד גם עם האיסוף, לא להיבלי, לא מצליחים לאסוף כסף, כמו שקיווינו, אלא להיעזר באמונה, ביטחון, ועוד עצות מועילות. החלטנו להתוועד בשעה 3 בתקשת ויז'ניץ וחוב נחמיה, בירושלים הרקודש. באותו יום, לקראת השעה יהודה, ראיתי שאני מתאחר, התקשרתי להגיד לו שאני נמצא בגוש 80, כבר זמן יורד מהאוטובוס ברחוב בר אילן, ואני עובר לה לקלוס, כי מריחות של האוכל, אז אמרתי, אולי נקנה איזה משהו, אני מתקשר לרבן, שאלת אם אני רוצה שאני אביא לו איזה משהו לכל, אומר, נו, אדרבה, זה רעיון טוב. אני נכנס, בוחר את ירעי מאכל, כשאני עומד עד הקופאי, הוא מוצא שם נרתיק של תפילין שרשום עליו שם משפחה שלה עומד לי. אז אני רואה ליד הקופאי, אני מתרגש שוב, שואל רמנדי למכיר את שמו של בעל התפילין. אז הוא אומר, זה השם של הבן שלי. הוא מתרגש, הוא אומר לו, אני כבר אברר מבית התפילין. ברר שהבן שלו עוד לא הספיק להבחין בחיסרון שלו, והם כבר מצאו אותו. כשהוא פגש את רמנדי, הוא הסמד לו, שהוא הסביר לו את מה שקרה. הוא אומר, מצאתי את עצמי מחכה לך. יחד עם זה הרגשתי, חשתי ברעב של ממש. ניגשתי למכולת הסמוכה, אבל הכרטיס אשראי לא עבר. די מזומנים, חזרתי לבית סנהדרין, ועמדתי ודיברתי עם בעיר אילום. אמרתי לו, אנא, הזמן לי דבר מה לאכול, ועוד את המזומנים, אני עוד אני מדבר עם הרבה איש של אילום. אתה מתקשר ומציע לי אוכל, זה פשוט ככה, כגום מול אלי אימוי. מה רוצה ילד שצריך לאכול? בוכה לאימא שתיתן לה אוכל. והיא נותנת. וגם אני מאוד התפלא על עצמי, יש לי הרבה עסקים, אנשים, אף לא עבונה בדעתי, מספר. לספר לו הידיד. אף פעם לא עלה בדעתי להציע להם אוכל. והנה, הפעם החלטתי להציע לשם מזון. הרי זה פלא, התפילים שימצאו תוך כדי, גם הם מהרוספונים, מעט מסויב את כל הסילים. ואנחנו ממשיכים עם השוט היומית, שאלה משולחנו של הרב גאון ומחלה משולחנו ספורט שליטה. מהיר הירון, נעוד שמחה ומודיעין אלית. השאלה היא סמינר שמודיע לתלמידות, שמי שתשלם את שכר הלימוד בתחילת השנה על כל השנה, קבל הנחה של 5%. יש בזה חשש של ריביס, ואיך מותר לשלם במזומן התשלומים? אז התשובה היא שמותר לשלם את הסכום הגבוה מדי חודש, אז מי שמשלם את בראש במזומן או באשר זה שלום אחד כל השנה, יש בזה איסור ריביס שתמורת הקדמת המות נשים להוזלה. והאר שבזכור ספואלי מותר לשלם מראש בהוזלה כשהפועל התחיל במלאכה. אם כן, למה לא נתיר לשלם אחרי התחלת שנת הלימודים? אז כתבו הבריס יודה והבריס פינחוס, כך גם דיברה הרב אליאשי, כמו שבא בספר פינוס שולם, שהיתר להוזיל בתשלום הראש כשהתחיל המלאכה, רק כשמשלם לפועל בעצמו. בשעת התשלום קונה אותו למלוכה. מה שאין כן כשמשלם להנהלה שמעסיקה עובדים ומורות ומרצים, הרי הוא לא קונה את המורות לעבודה. אחד שיש מרצים מתחדשים יש לך שנה. המבואה בראשונים שהיתר בפועלים, הוא רק כשקונה אותה. לכן צריך להיזהר בהסדר של התשלומים. וכמה סמינרים מפורסמים עשו באמת יתר עסקה. יש עוד סמינרים מתהליך לסדר את החשות הריביס. ומנהלי הסמינרים שמאזינים לנו, אז הם יכולים לפנות לפקס 153-8979-1445. או לבייס הרולי נהיריביס, בטלפון 052-763-7733. כל אחד מנהל כהורה, יברר בסמינר שהבת שאולה מנסים סידרו את הנושא של ריביס באותם המספרים. ואנחנו משכים דף רעי בהלוכה, אנחנו אוכרים סעיפים אנשים למד דלת, סעיפים למד, סעיפים יוד בייס, וכן הלאה. הנה הצלת ספרי הקודש מדליקו, בספר תורה שנמחק קרובו, באילו אופנים יש להציל אותו מהדליקה. אז אתם יודעים כבר שמשלוחה אחד, יוכלו לשמוע את השיעורים הנפלאים מהרבנים הגאונים ולרוות נחת, וגם אנחנו לומדים תנא דפיים בהלוכה. אז כמו שלמדנו כבר אתמול, שחז"ל התירו כתיבת תורה שבכתב ושבעל פה, בכל לשון, בכל צורה, אבל היתר של כתיבת התורה שבכתב, שזה התנ"ך, יש כמה מגבלות. יש אומרים שספרי תנ"ך שכתובים מלשון הקודש על גבי קלף, אסור לכתוב אותם שלא בדיו, וגם יהיה אסור לקרוא אותם, ויש שמכירים. במקום שכל ישראל בקיאים בלשון הקודש, אסור לכתוב ספרי תנ"ך בלשון אחרת. יש מי שנראה מדבריו, כי אם שומעי סלאסה של השם, אז הוא צריכים לכתוב חלק מאחד ספרי תנ"ך בפני עצמו. אז ייתכן שמותר לכתוב אותו בלשון אחרת, גם במקום כזה. ויש אומרים, שגם במקום שמותר לכתוב ספרי תנ"ך בלשון אחרת, וכתחילה צריך לכתוב אותם בדיו ועל הקלף. ואם אכן כותבים ככה, אז צריך לכתוב ספר שלם ולא חלק מספר בפני עצמו. אלה שבקיאים בלשון הקודש, ראוי שלא ילמדו ספרי תנ"ך שהם לא בלשון הקודש. ויש אומרים שכשמדובר בספרים מודפסים, אין הקורא נחשב כקורא מתוך כתב, ולכן מותר לכתחילה ללמוד בהם. לכן ספרי תנ"ך שכתובים בלשון הקודש, ניתן ללמוד בהם לכתחילה גם כשכתובים על גבי נייר או שלא בדיו. ולא צריכים לבדוק כל פעם אם ניתן להשיג ספר שכתוב על גבי קלף או בדיו. דיני גניזה והוצאה מהבית בשעת סופה ושבת, שהם קשורים בחלקם בדינים שדיברנו עליהם. כל ספרי הקודש, אין תורה שבכתב, אין תורה שבעל פה וברכות. גם כשהוא כותב בהם את שם השם רק עם האות A, ולא במילואי. אז חובה לשמור אותם ולהציל אותם מכל נזק. בתום השימוש בהם צריכים גניזה, וכן בשעת שרפה אם קרה בשבת, חובה להוציא אותם מהבית, בניגוד לדברים אחרים שלא נצטרכים בשבת, שיהיה אסור להוציא אותם. הצלת ספרי תנ"ך מנזק או משרפה קודמת להצלת ספרי תורה שבעל פה. כל דבר שקדושה שאסור לכתוב אותו, כגון ספרי תנ"ך בלשון זרה, במקום שכולם קיים בלשון הקודש, אז עם אלה, אין להוציא אותם בשבת מבית שיש משרפה. ולדעת השולחן ערוך, הוא לא טעון גניזה, אלא אם כן כתוב בו אחד משבעה שמותיו של השם דבר, שאסור למחוק אותם, שהוא טעון גניזה. ויש אומרים שגם בלי שם, בלי שם השם, הוא טעון גניזה, אלא שבכל מקרה הוא לא טעון גניזה בכלי חרס. לכן לדייטום, בספרי תנ"ך, כשמדובר בספרים מודפסים, צריך להוציא אותם, כן, ספרי תנ"ך שטועים מלשון זרה במקומות שקוראים בלשון הקודש, אז יש כן להוציא אותם בשעת סופה בשבת. ספרי קודש שבלו ונמחק מהם כתב, הם טעונים גניזה, אבל לא מוצאים אותם מבית שיש בסופה בשבת. אותו דבר בדברי קדושה, שנכתבו בכתב מטושטש בלתי קרי, כגון מודעת פרסומת שמופיעה בתמונה מטושטשת של דברי תורה. ספר תורה שנמחק רובו, נשארו בו כמה מילים שלמות, אפילו מפוזרות, שכולם ביחד מכילות 85 אותיות, אמרו חז"ל שעל ידי מספר אותיות, היינו נתראה בו מעט מקדושת הספר תורה, משום שהמספר הזה, מספר האותיות של פסוקי ויהי בנסויה, של פרשת בעלו יסרו, שנחשבים מבחינה מסוימת, כספר לעצמו, ולכן יש להוציא אותו מבית שיש בו שפה בשבת. נקרא גם ספר שלא נותרו בו 85 אותיות, אבל נותר בו אחד משבעה שמותיו של השם, שאסור למחוק אותם, אז אם אלה צריך להוציא אותו בשעת שפה בשבת, ואפילו אם רק ספק הדבר, מכן נתרו בו 85 אותיות, השם השם, צריך להאותיות. ספרי קודם שכתבו גויים לעצמם, ספק אם טעונים גניזה, אבל אם יש בהם אחד משבעה שמות שאסור למחוק אותם, אז הם יהיו טעונים גניזה. יש מי שכתב שספרי תנ"ך שהפיסו את המגויים לצורך עצמם, אין ללמוד בהם, אבל יש לגונזה. חז"ל הסירו לכתוב גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה, בכל לשון ובכל... עכשיו אנחנו חוזרים למה שלמדנו אתמול. חז"ל התירו לכתוב את התורה שבכתב ותורה שבעל פה בכל לשון, בכל כתב ובכל דבר. אפילו שלא בדיו, שלא על גבי כלל. וכיוון שהיה תורה כדי להעיס להסיס להשם, אז אם אותה לכתוב את דברי תורה ברכות רק בלשון ובכתב, שישראל שבאותו מקום קיים בו. חז"ל התירו להוציא מבית שקרה בו, מבית שקרה בו שריפה, בשבת חפצים מסוימים בלבד, ויש אומרים שלחצר פרטית של הבית הזה או לתוך בית אחר, גם יהיה מותר להעביר כל חפץ שהוא, לא גם, אלא יהיה מותר להעביר כל חפץ שהוא, ויש חולקים. עד כאן בעניין של מה שלמדנו אתמול. נחזור ונפליג מאה ימים אחורה, אני זוכר במה שלמדנו פירות וירקות, שמעורבת בהם פסולת, כגון עפר, או שדבוק בהם לכלוך, אסור להשרות אותם במים כדי לנקות אותם, משום איסור מלאכת בוירה. גם כשהוא עושה את זה על מנת לאכול את הפירות לאלתר, זה יהיה אסור. בגלל שהפרדת הפסולת והאוכל בפעולה אחת בשווה היא לא נחשבת כהוצאת אוכל מתוך פסולת, אלא כהוצאת פסולת בתוך אוכל, והרי היא דרך ברירה. רחיצה של פרי שדבוק בו לכלוך בזרם מים, יש אומרים שגם היא אסורה משום בוירר, ויש מתירים לעשות את זה סמוך לאכילה. אך יש מהם שאוסיף שראוי לעשות את זה דרך שבת. רחיצת פירות וירקות שאין עליהם לכלוך ניכר, כגון רחיצה לצורך ניקוד, חומרים ריסוס שאין בהם המושוס, היא מותרת לכל הדעות, ורבים אמרו שמותר גם להשרותם במים. דף האם התלמוד בבלי, האם ישראל במדבר היו יוצאים למסע בלילה? ואיזה לחם נתן אחימלך לדוד המלך? ומי הוא האדם שהוא קשה כברזל? הכך לא נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת הנוכרס, דף צדיקי. קניין חוכמה חובס אל בובס. שער הבחינה אומר חובס אל בובס, כי הבחינה בבורים והבאת ראייה מהם חוכמת הבורי דברך, אנו חייבים בה מן המושכל ומן הכתוב ומן הקבלה. יש כאן סיפור מהגיליון דברונו, על אחד מבני, שסיפר אחד מבני ביתו של הדבורון הדבורנה, שנה אחת שהוא נסע להרים בחול, הדבורנה רבה, בשביל הדקייטה, להיות שם כמה שבועות, קרבת מקום להערת הנופש, אז רצוי שם מקום נפלא מפי להבריא, בראש סוכי הערים, שמושך אליו ריבי וירבוק בזני אדם מכל רחבי תבל. יש שם ממש ב-16 דברי שיס, רוצה להדביר מידות, שהגובה שלו כהר מתנשא, ובתבורו נחצב כמין חריץ, לעומקו על ידי מים רבים שזורמים על גביו אלפי שנים ומחלחלים מטה מטה, עד שהם יצרו חתך מריב עין לכל האורך ועומק הצוק האדיר הזה. המקום אומר רוב שעות היום ממבקרים רבים שבאים לחזות לפלא הזה, גם להלך בתחתיתה הרבה שני גזריו שמתנסים לגובה רב, מימין משמאל. אחד מהמקורבים שטרח רבות עבור רבנו להכין לו מקום מוכל לצאת טוב יותר, סובר שוודאי יסף לרבי הנאה ביקור בכזה מקום נפלא. הוא שידל אותו בדברים שכדאי לנסוע לשם להדיד ניסי לעברי, לשוק מעביר הצלול שנושב שם. כיוון שהוא ידע שהרבן יסרב בתוקף, לבקר במקום שיש שם אמונים מצויים, להשתבל אצל הממונים, להשיג אישור כניסה מיוחד לרבנו והפמלה בשעות שעה, אתר סגור למבקרים. אחרי שידולים נתרצה רבינו יצא לנסוע למקום. כל המלווים שהצטרפו עצרו את הנשימה מהתפעלות, שעה שלנגד עיניהם נגלה המראה בכל האדירות שלו. ככל שהתקרבו יותר ככה גדלה והלכה התפעלות מהמחזה העצום של צוק הרים, אדיר מימדים, מטיל סילונות של מים מגובה עצום על פי התהום שתפתר. אבל מה הרבינו עשה באותו שעה? שעיני כולם היו רתוקות אל הפלם בלי יכולת להסיר את העיניים. הוא הציץ במחזה בזווית העין, מיד הוציא שידור קטן. התחיל לקרוא ברוב רגש את המזמור בור חינף שיש השם, שם אלוקי גודלת מאוד. הניכר בעליל שהרבי לא מבחין בדבר ממה שמסובב אותו, כל כולו שקוע בתיבות המזמור שנאמרות על ידו בעמקות גדולה מתוך שבח ושמחת הלב. כך הזמן רב, הרבי היה שקוע בפסוקי המזמור. כשהוא סיים את הבורחי נפשי, סגר את הסידור ויצא משם בחזרה לאחסן. ולקראת סיום, חפצים בחיים, מוזמנים להצטרף אלינו, ללימוד עמי בסמך ובת חיים, סעיפים שנלמדים היום, כחודש נור כלל זין, סעיפים י' י"ב, הם עוסקים באופן השלישי, שמותר מעיקר הדין להאמין לשנור, שיש דברים, אני קוראים שהסיפור עומד, גם ביתר זה רבי הסוגים, עד שכמעט הוא לא מצוי למעשה. כותב רבינו, ודווקא הם ניכרים ממש, דהיינו, שהם מגיעים לעניין הסיפור, וגם ראה יותר דברים הניכרים בעצמו. אבל הם רחוקים מזה, רק הוא קיים דבר הניכר קצת, או שלא ראה את הדברים הניכרים בעצמו, רק שמע אותו מפי אחרים, אין לו בזה שום יתרון כלל. דוגמה לדבור עם הניכור שמותר מחמתם להאמין לסיפור שהוא שמע, כמו שאמרנו, רק שאי אפשר לדון לקו זכות במשר התנאים, אז הפסוק כתב לאש, אם המספר סיפר אותו לשנור בפני הנידון, הוא מנסה לתרץ את עצמו, אותו נידון, וניקם בתור דברי ההתנתקות שזה אמס, אז יהיה מותר להאמין ולקבל את הדברי גנאי. עוד אופן, כגון אם נפל חשד על כמה אנשים שהיו ביחד, ונגנב חפץ כלשהו, אחד מהם ודאי הוא הגנב. בעצם אני רואה שזה הדברים שלמדנו אתמול, תמיד טוב לחזור. אמנם גם היתר לקבל דברים הניכורים לא מועיל רק לעניין זה שעל ידי זה מותר להאמין לעצמו, זה דבר שמספרים, אבל לא הולך אחרי זה ולספר, זה לא מאמין. אם עושים לך עובד חיים ודע עוד, בכל אופן, אסור לסמוך על יתר זה של דבור מנקרא ממש, לא להפסידו על ידי זה המון, או להקוטו. ולקראת סיום, התחזקות יומית, האם רוסמו יש מובע דברים שאמר הקודש רבו יש מקוברין, כשאדם הולך לקנות משהו, הוא יאמין בבירור שהחפץ, שמוצא לקנות הוא מהשגוחה, והדעת שהכניס בו לקנות אותו, והסכום שקבעו, הכל בהשגחה וכוחו יזורך, אז הרב אני בעדו שאנשים יעזור לה בהצלחה, ואם כי מי אני להיות הרב? בכל זאת אומר רב מוישה מקוברין, אני הרב. שאלה שאנחנו קונים איזה משהו מסוים, משתדל לחשוב שהקדוש ברוך הוא קבע שנקנה דווקא בתחבת הזה, ודווקא במחיר הזה, שם יהיה בעזרנו ונהיה יותר רגועים ושמחים. עד כאן דברנו להיום רבותיי, שיהיה לנו המשך יום נפלא, להצלחה בכל השנים שנייה, ברוכנות וגשמיות, בכל טוב סלח.